אוקיי, מוריי ורבותיי, אנחנו, קודם כל, שלום עליכם. טוב לראות אתכם, פנים יקרות. אנחנו התחלנו לפני שבועיים מהלך בנושא אנטישמיות. היה לנו שיעור פתיחה, ואמרנו שנלמד את הדברים של הנציב. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, בעצם צילמתי לכם את הדפים, ואנחנו נתחיל ללמוד את המאמר הזה. המאמר הזה, אני לא יודע בדיוק מה הניע את הנציב לכתוב את המאמר, אבל בוא נגיד ככה, התקופה שהנציב חי בה, שוב, הנציב למי שלא מכיר, זה הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין. בשביל מי שלא מכיר מאוד, אז הרב קוק, שכאן מכירים, הוא למד בישיבת וולוז'ין כשנה וחצי, והוא למד בעצם בתקופה שהנציב היה ראש הישיבה. סתם לעשות לכם סדר, הנציב נולד בשנת תף קוף עין, שזה בלועזית 1810. הרב קוק נולד בשנת 1865, כלומר היה ביניהם כמה שנים? נכון, מעולה. אז זה הפער בין הנציב לבין הרב קוק. הנציב עמד בראשות הישיבה 40 שנה, ויחד איתו היה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, לא הרב יושע בר סולובייצ'יק מאמריקה, אלא הסבא. סבא, סבא רבא, סבא. מה? רגע, לא. אז ככה, הנציב היה נשוי לבת של הרב יצחק מוולוז'ין, רב איצלה, שהוא הבן של רבי חיים מוולוז'ין, שעמד בראשות הישיבה והקים אותה בעצם. אז בואו נעשה עוד פעם סדר. היה את הגאון רבי אליהו מווילנה. תלמידו של הרב אליהו מווילנה היה הרב חיים מוולוז'ין, שמשפחתו היה איצקוביץ'. הרב, שולם עליכם, הרב חיים מוולוז'ין ייסד את ישיבת וולוז'ין. הוא הקים את הישיבה. בנו של הרב חיים מוולוז'ין, קראו לו הרב יצחק, והוא עמד בראשות הישיבה אחרי שאבא שלו נפטר. הנציב הוא החתן של הרב יצחק מוולוז'ין. בסדר? הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין, הרב יצחק מוולוז'ין, הנציב. זה המהלך ההיסטורי. בסדר? זהו. עכשיו, התקופה שהנציב חי בה, הנציב היה דמות יוצא דופן, מאוד השפיע על הרב קוק. הרב קוק יש לו הספד במאמרי הראייה על הנציב. שוב, הנציב נפטר בסוף שנות ה... בערך בגיל 80, זה אומר שנות ה-90 של המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, ואפשר לומר שסגירת ישיבת וולוז'ין היא ערערה את הבריאות שלו. כל החיים שלו הייתה ישיבה. הוא ממש, הוא נשם את הישיבה, הוא חי את הישיבה, התלמידים היו, הוא היה כמו אבא שלהם. הסיפורים המיוחדים על הרב, על הנציב, זה הלילות סדר שהוא עשה. התלמידים היו נשארים. הוא היה עושה ליל סדר לכל הישיבה. סיפורים מדהימים. ישיבת וולוז'ין. אז הנציב חי בתקופה שבה הייתה הרבה אנטישמיות, היו הרבה פוגרומים והיה בלגנים גדולים באירופה, ובעצם לקראת סוף חייו היו איומים לסגירת הישיבה, רצו להכניס לתוך ההשכלה והייתה לו התנגדות, ובעצם על רקע כל הסיפור הזה הישיבה נסגרה. לנציב הייתה דרך מיוחדת מאוד בלימוד התורה, הייתה לו דרך של בקיאות, הוא שילב גם מחקר במובן מסוים, הוא שילב קצת בדיקה של כתבי יד ודברים כאלה, מאוד מתאים לדרך של הגרא, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו על שיטת הנציב, זה עוד חזון למועד, אולי בהזדמנות אחרת. אנחנו לומדים, כמו שאמרנו, מאמר של הרב הנציב, שנקרא שאר ישראל, מאמר שפורסם בתוך ספר של הנציב שנקרא רינה של תורה. רינה של תורה זה פירוש של הנציב לשיר השירים. בתוך הפירוש לשיר השירים, בסיום יש את המאמר שאר ישראל. למה הוא חיבר את זה דווקא לשיר השירים? מכיוון שבתוך שיר השירים, הנציב מדבר הרבה על התורה, על מרכזיותה של התורה, וחלק מהרעיונות, קודם כל, שיר השירים זו מגילה שאנחנו קוראים אותה, לפחות האשכנזים, בליל הסדר, בסיום ליל הסדר, חלק מהמנהגים, זה קשור מאוד לחג הפסח, חג הפסח, בשבת של פסח קוראים את זה אשכנזים, אז אצל הספרדים, אחינו הספרדים, זה כל שבת. אז שיר השירים קשור מאוד לעניינו של הפסח, ופסח מדבר על הלידה של עם ישראל, ובתוך המאמר הזה שיר ישראל, הרב הנציב בעצם מסביר על ההיסטוריה של העם היהודי, ועל הסיבה שרודפים את העם היהודי, האנטישמיות. וזה הנושא של המאמר. אז למי שמכיר ורוצה קצת גם ללמוד את הרעיונות שלו, יש אגדה לנציב שנקראת אגדת הנציב, וחלק מהרעיונות שאנחנו נלמד בשאר ישראל במאמר הזה מופיעים גם באגדה. כשנגיע לשם אנחנו בעזרת השם נזכיר גם את הדברים מתוך האגדה. זאת המהדורה היחסית חדשה של הרב קופרמן. אני מתנצל מראש, לכם בדפים יש את המאמר בגרסה מאוד עתיקה. לא הצלחתי למצוא במרחבי הרשת את המאמר בגרסה יותר עדכנית, זה גם המהדורה של הרב קופרמן. ובכן, אנחנו נצא לדרכנו. מאחר והצופים בבית לא יכולים לראות את הדף, אנחנו ננסה להתחשב בעובדה הזאת, ואנחנו כל פעם נסביר קצת, ונגיד גם את הדברים בעל פה בצורה כזו, שזה יהיה מובן גם למי שלא קורא מתוך הדף. אז הנציב קודם כל, כמו שאתם רואים, פתח בשני מוטואים. מוטו זה הפסוק או הממרה שמופיע בראש הדף. הממרה הראשונה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. והממרה השנייה, והיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת. אני חושב שהדברים האלה מקבלים שני תוקף היום, השבוע, אחרי כל הסיפור שיש לנו עם אמריקה. למה? מכיוון שבעצם מה קורה עכשיו לעם ישראל? עם ישראל נמצא במציאות פוליטית או גיאופוליטית מאוד מורכבת, כי אנחנו נמצאים במלחמה, על סיפה של עוד מלחמה, וזה נראה כאילו מכל הכיוונים סוגרים אותנו ומות העולם. זה נראה כאילו באמת האנטישמיות עולה ועולה. ומה שהנציב מביא כאן בעצם מהפסוק בישעיהו, הוא מסביר איזו נקודה מאוד חזקה. והיה ביום ההוא, הנביא אומר, לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת. כלומר, לפעמים עם ישראל, לצערנו, נשען על מי שמכה אותו. זאת אומרת, במקום שאנחנו נעמוד עמידה עצמאית, אנחנו עומדים ונשענים על אנשים שמחזירים לנו לפעמים לא רק טובה אלא רעה. ואני חושב שהפסוק הזה הוא רומז לבאות לקראת מה שהנציב מדבר עליו פה. כי הנציב בעצם מסביר מה גורם בסופו של דבר לכך שיש התנגדות לעם ישראל. מאיפה, מה השורש של האנטישמיות? אז כמו שאתם זוכרים בשיעור הראשון שדיברנו על האנטישמיות, אז הקראתי מתוך הדברים של דוקטור דניאל שליט שאמר ש האנטישמיות כל הזמן לובשת צורה ופושטת צורה. פעם מאשימים את היהודים שהם יותר מדי מעורבים, פעם מאשימים אותם שהם פחות מדי מעורבים, פעם מאשימים אותם ככה, פעם ככה. אבל בסופו של דבר, המכנה המשותף הוא שיש איזו התנגדות ליהודים שצפה ועולה במשך פעם בכמה זמן. ואנחנו מנסים להבין מה שורשה. והנציב נוגע פה בשורש של הדברים. אז תראו, הכותרת הראשית לכל הקונטרס הזה, שאר ישראל על דבר השנאה אשר עוררו האנטישמים על אחינו בני ישראל בארצות שונות, השקפה מוסרית על פי דעת מורנו ומאורנו הנביאים הקדושים ואנשי הרוח הקדמונים ז"ל באגדות ומדרשים. יפה. אנחנו מתחילים את המסע. שאול ישאלו רבים וכן שלמים על אודות אותה השנאה התמידית אשר בלב האנטישמים שונאי בני שם. כמו שאמרנו כבר, זה שם מכובס לשנאת יהודים. אין שמים. זה רק שנאה ליהודים. על ישראל, וכל אחד יעמול וילאה למצוא פתרון נכון לשאלה הכבדה הזאת. מה הסיבה ששונאים אותנו? זה בכו וזה בכו. כל אחד לפי דעתו והשקפתו על היהדות ודרכי בני ישראל בנוגע למצב העמים אשר בקרבם השכנו, וכן התאמו. ואנחנו לרגל תורתנו התאורה ואמונתנו הנאמנה, אמרנו גם כן לדבר בעזרת השם בעניין זה. רק להזכיר טיפה, כל הציונות ההרצליאנית של הרצל טענה שכל הסיבה שרודפים את היהודים זה בגלל שאין לנו ארץ. אם תהיה לנו ארץ, יפסיקו לרדוף אותנו. ויש לנו ארץ ועדיין רודפים אותנו. אז אפשר להגיד כמובן שהסיבה היא בגלל שעדיין יש יהודים בגלות. אבל גם אותנו פה לא מוכנים לקבל. אז מה הסיפור כבר? צריך להבין שהרבה מאוד מהיהודים שאנחנו מגדירים אותם כשמאל, בעצם מה התפיסה היסודית שעומדת מאחורי ההסתכלות של השמאל? ככל שאנחנו נהיה פחות מעצבנים בעיני העמים, אז ככה יקבלו אותנו. הכל בגלל הימניים, הכל בגלל הדתיים. אם נהיה פחות דתיים ואם נהיה יותר אוניברסליים, אז פחות ישנאו אותנו. כלומר, אפשר להגיד שהאנטישמיות מולידה אוטו-אנטישמיות. זאת אומרת, בגלל ששונאים אותנו על זה שאנחנו יהודים, אז בתוך העם היהודי יש חלקים שאומרים, אם נהיה פחות נראים כמו יהודים בלאומיות שלנו ובדת שלנו, אז ככה יותר יקבלו אותנו. בסדר? זה מכשיל את עצמו פעם אחרי פעם, אבל אולי פעם נצליח. אולי פעם נצליח. אוקיי, אז מתחיל הנציב את ההצעה שלו, ונאמר, כי עיקר העניין, שנאת האנטישמים לעם ישראל, ידוע הוא לכל איש מישראל, ושגור הוא בפיו מהגדת ליל שימורים. כלומר, מהגדה של פסח. לכן, השיעורים האלה, בעצם הם גם קשורים לפורים שעברנו, והם גם הכנה לפסח. בגלל שפורים הוא החג, תשימו לב לדבר מאוד מעניין, שפורים בעצם הוא חג סוף השנה היהודית. כי בספירה התנכית, אדר זה החודש האחרון, וניסן זה החודש הראשון. כלומר, היום שבו, אפשר להגיד החג שבו אנחנו חוגגים את הניצחון על האנטישמיות היסודית, זה פורים. וחודש אחר כך, אנחנו מציינים את החג שהוליד את האנטישמיות. כלומר, החג שבו נולדו היהודים, שבעצם מאז נוצרה כביכול האנטישמיות לעם. אנחנו נראה כאן שהנציב מעמיק את השורשים עוד יותר, אבל בעצם יש לנו פה חג של התחלה וסוף, פורים. כמעט עם ישראל עבר מהעולם, ופסח זה החג שעם ישראל נולד. קדימה. שאנו אומרים, מה אנחנו אומרים בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ועל צה ולמד מה ביקש לבן הארמי, וכולי. עכשיו פותח הנציב את ההצעה שלו, בפתיחה. והנה הלימוד מלבן, הוראנו לדעת, את סיבת השנאה בשניים. כלומר, בגלל שאנחנו מדברים בקטע הזה של ההגדה, והיא שעמדה לבותינו ולנו, צה ולמד מה ביקש לבן, אז הוא אומר, בוא נלמד מלבן שני דברים. דבר ראשון, קנאת העושר וחשד גניבה ועוול, בלול עם דבר שני, שנאת האמונה ועבודת אל עליון יתברך כאשר יבואר. אז עוד פעם, מה שתי הסיבות לשנאת ישראל לפי הנציב בהתחלה? דבר ראשון, קנאת העושר וחשד גניבה ועוול בלול, זאת אומרת, זה הדבר הראשון. כלומר, במילים אחרות הייתי אומר, ההצלחה של עם ישראל. כשאתה רואה שהעם היהודי מצליח בקרב העמים, וכאן חשוב לי להבהיר פה איזו נקודה חשובה. המאמר הזה נכתב בגלות, לפני שיש מדינת ישראל. לכן אנחנו נצטרך לבחון כל דבר שהנציב אומר, האם זה תואם גם את המצב שלנו עכשיו. אז הדבר הראשון שהוא אומר, עושר, קנאת העושר, חשד גניבה ועוול וכו'. דבר שני, שנאת האמונה ועבודת אל עליון התברך כאשר רבועה. כלומר, התנגדות לעם היהודי בגלל ההצלחה, והתנגדות ליהודים גם בגלל המסר שהם מביאים לעולם. אנחנו נצטרך להתבונן בדבר הזה. ואז ממילא, לכאורה, באמת, יהודים שיגידו לעצמם, אולי ננסה לטשטש את הנקודה שמייחדת אותנו, אז אולי יקבלו אותנו. באמת אולי יקבלו אותנו, כי אם שונאים אותנו בגלל שאנחנו שונים בתפיסות שלנו, ישנו עם אחד, כמו שאמר אמן, ודתיהם, דתיהם שונות. אז אם נתנהג כמו כולם, אז אולי יקבלו אותנו. כמובן שכל הדברים האלה אחרי השואה מקבלים פנים אחרות, אבל... והנה, לפי הנראה משטחיות הסיפור שהיה בין יעקב ולבן, לא נזכר עניין האמונה כלל. זאת אומרת, לבן לא רודף אחרי יעקב אבינו בגלל האמונה לכאורה. הוא רק כועס עליו בגלל שהוא עשה הרבה כסף, הרבה כסף בביזנס המשפחתי. ורק קינת העושר וחשד גניבה ועוול. רק הם הניעוהו לרדוף אחריו. והנה אם כן, לא היה לב לבן רע אלא ליעקב בלבד. בגלל מעשיו הלא טובים נגדו, כפי מחשבתו, ולא בשביל שהוא עובד את השם. כלומר, הנציב מקשה על הסיבה השנייה. ואם כן, לא היה שייך לשון ולבן ביקש לעקור את הכל? דמשמע שביקש לעקור גם את עבודת השם. כלומר, הוא ביקש לעקור משהו מאוד שורשי בעם ישראל. מה הסיבה לזה? שיהיה יהדות, והרי הוא לא רצה אלא להרוג את יעקב בלבד. למה? כי יעקב ביטא מבחינתו את ההצלחה הכלכלית, הוא קינה בו. ולא את שאר אחי יעקב, והיינו עובדי השם כמוהו, שהיו עמו. אלא, בסדר? הקושייה מובנת. הנציב בעצם מניח פה שתי סיבות מרכזיות למה שונאים את היהודים. אחת זה הצלחה. מה? כן, כמו שיעקב בעצמו קורא להם. ולא אומר לאחיו, לקטו אבנים. כן, זה אבל כנראה שזה כל מי שהתלווה אליו, למשפחה שלו, לכל הג'מעה. אלא, דרבותינו זה לבינו, שלבן רצה לעקור את האמונה ועבודת השם, שלא תהיה היהדות בעולם. עכשיו, כמובן שהשאלה מתבקשת היא, איזה יהדות הייתה בתקופה של יעקב אבינו? איזה יהדות? אז תראו, הוא מספיר. באומרנו היהדות, כפי מצבה בעת ההיא, הנה זאת היא כוונתנו, אל אותן המידות המשובחות, והדעת הטהורה והנשגבה, דעת אל אחד בארץ, שנצטוונו בהן בני ישראל, מימי אבינו הראשון אברהם עד היום הזה, ואשר הן הנה עצמיות העם הזה, חיזוקו וקיומו לעד ולנצח נצחים. זאת אומרת, שכשאנחנו אומרים יהדות, אנחנו לא מתכוונים בתקופה של האבות דווקא לקיום מצוות, אלא המשפחה של יעקב ביטאה בהתנהגות שלה, בתפיסות העולם שלה, משהו שהיה מנוגד למה שהיה מקובל באותה תקופה. ולכן ההתנגדות ליהדות זה ההתנגדות לרעיון היהודי, לרעיון של עם ישראל.
מה
היא
ביטאה?
הוא אומר כאן מידות, הוא אומר כאן מידות ודעות. כן, אמונה באל אחד. אני חושב על האמונה באל אחד היה לה השלכות. נגיד אברהם אבינו הכניס אורחים בגלל האמונה באל אחד. נכון? כן, זה בהקשר הזה, זה נקודה שהזכרנו אותה, אני חושב, בעבר. מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי אמר הרבה פעמים שהסיבה שאברהם אבינו, ככה מופיע במדרשים, ביקש מהאורחים שבאו אליו לברך על האוכל, אז כאילו זה נראה, כאילו ניצל את ההזדמנות שהוא מביא להם אוכל, בשביל להפוך אותם לדתיים. אז הוא אמר שזה לא במקרה. זה לא במקרה שדווקא מתי שאוכלים, אתה צריך לחבר את הבן אדם לאמונה. למה? הוא אמר כי האמונה בבורא עולם, היא ההבנה שהחיים שלך לא מגיעים מתוכך, מעצמך. אלא אתה מקבל את החיים שלך. לכן כשאדם אוכל אוכל, יש לו את ההזדמנות להכיר בעובדה שהוא מכניס לתוכו את החיים מבחוץ. אז זה ההזדמנות להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מכניס לך את החיים גם. זה פותח את הבן אדם להבנה שהחיים שלו זה לא מעצמו. זה בא מבחוץ, כאילו. זאת אומרת, במובן מסוים. אז למה הזכרתי את זה כאן? הוא מסביר באותה צורה למה אברהם אבינו מכניס אורחים. למה הוא מכניס אורחים? כי אברהם אבינו מבין שגם ריבונו של עולם מכניס אותו כאורח בתוך עולמו. אנחנו פה אורחים בעולם. אז אברהם אבינו אומר, רגע, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא מכניס אותי כאורח, אז גם אני אכניס אורחים. זאת אומרת, האמונה של אברהם אבינו היא לא פילוסופיה, היא התנהגות. הוא קולט איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא רוצה להתנהג כמו, מה שנקרא, והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, הפתאי רחום, מה הוא מכניס אורחים, הפתאי הכניס אורחים. יפה. ולמדו זאת מדכתיב, ממשיכים, בדברים בפרק אף-וו, כתוב ככה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ושטחיות לשון המקרא, מה זה ארמי עובד אבי וירד מצרימה? מי זה ארמי? מי זה עובד אבי? מי זה? שטחיות לשון המקרא משמע, זה בשביל שהיה ארמי עובד אבי, מפני זה ירד מצרימה. יעקב אבינו. והלו אנו יודעים שאין עניין ארמי נוגע לירידת מצרים כלל. מה הקשר בין ארמי עובד אבי וירד מצרימה? מה הקשר? אלא, תראו את הרעיון המעניין מאוד של הנציב, דבר מאוד מעניין, מקורי מאוד. מקרא זה מתפרש היטב על פי מה דעית במסכת פסחים רש פרק האישה, דף פי זין עמוד ב'. דראויים היו ישראל להיות גולים לארם. וכשראה הקדוש ברוך הוא אכזריות של ארם, עמד והגלם לבבל. פירוש, מדענו רואים, כשאנחנו רואים שהיו מלחמות ישראל תמיד עם ארם, זאת אומרת, ארם שהיו מצפון, בעצם זה האזור שהיום זה, כן, 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 איראן, עיראק, כל האזור הזה, בקיצור, תמיד האזור הזה היה באיום מתמיד עלינו. מצרים בעצם הייתה ממלכה סטטית, זאת אומרת, בדרום המצרים היו סטטיים, אבל תמיד מצפון נפתחה רעה במובן הזה שהם לא רק היו שם, הם פלשו אלינו כל הזמן. הבבלים, האשורים, הפרסים גם בסופו של דבר היו ממלכה משתלטת. אז הקדוש ברוך הוא היה אמור להגלות אותנו לארם, והוא הגלה אותנו בסופו של דבר למצרים. למה? מדענו רואים שהיו מלחמות ישראל תמיד עם ארם, ואם כן מצד הסברה היה ראוי להיות גמר הגלות גם כן בארם, ולא במצרים. אבל בשביל שראה הקדוש ברוך הוא שאם היו ישראל כבושים בארץ ארם, לא היה נשאר חס וחלילה שארית לישראל מפני אכזריותם, מה עשה, אנחנו רואים עכשיו את האכזריות שלהם, מה עשה, עמד והגלם לבבל. ושם יחד עם הכנעת לבבם הערל, נתמלה גם כן דבר השם ביד משה עבדו. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. היא ברית היהדות. זאת אומרת, בתוכנית האלוקית, אחרי שעם ישראל חטא, לאן היו צריכים להגלות אותם? לארם. למה? כי הם היו הממלכה שתמיד הייתה באימות עם ישראל. למה לא גלו לארם? כי זה היה חס וחלילה משמיד את העם היהודי. זה דבר מאוד מעניין, אם אנחנו מסביקים שארם, זה באזור של פרס, אנחנו יודעים, אמרתי, אני חושב, אמרתי לכם פעם, ששמעתי מחוקרת איראן, שהאיראנים, הם רואים את עצמם כמה שהגרמנים קראו ארים. זאת אומרת, יש איזה קשר בין הפרסים, קשר סמוי, שהפרסים הם בעצם אירופאים, ולא מוסלמים במובן הרגיל. ולכן יש איזה קשר מוזר אפילו בין מי שביקש להשמיד אותנו באופן מוחלט בדור האחרון, גם אצלם וגם אצלם. מעניין. והדבר הזה הראה ליעקב אבינו גם כן, אחרי אשר נגזר עליו להיות גר בארץ נוכריה, והיה ראוי אמנם שישאר בארם. כלומר, הגלות של יעקב אבינו הייתה אמורה להיות גלות טוטלית בארם, אצל לבן. אבל ארמי עובד אבי, היינו שרצונו היה לעקור את היהדות מלבד קנאתו בעושרו של יעקב, ואם היו נשארים יעקב ובניו בארם, לא היו יכולים לשמור שם את דת היהדות. כמו שהסברנו, מה זה דת היהדות? את הזהות לאמונה היהודית, את הזהות להתנהגות היהודית. כל דור לפי עניינו. ובעל כורחם ונגד רצונם היו נכללים לאט לאט בארמים, והייתה היהדות נאבדת לגמרי. על כן, וירד מצרימה, והיא שם לגוי גדול. עכשיו, תראו, אנחנו מקבלים פה פירוש מאוד מעניין, אנחנו קוראים את זה כל שנה בהגדה של פסח, וזה לא מובן. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, מה הקשר? עכשיו מובן לפי הנציב. ארמי, אם הוא היה נשאר בארם, הוא היה עובד אבי. הוא היה גומר לגמרי את זרע יעקב. זו הייתה סכנת השמדה טוטלית. לכן וירד מצרימה, לעבור את הגלות במקום אחר. זה הפרשנות, פרשנות היסטורית. זאת אומרת, יש לנו שני סוגים של גלויות, אפשר לומר. יש גלות שבה אנחנו עלולים להיטמע לגמרי בפנים, ויש גלות שאנחנו סובלים שם, אבל אנחנו נשארים עם הזהות שלנו. על כן וירד מצרימה והיא שם לגוי גדול. וכמאמרם ז"ל, בהגדה של פסח, שהיו בני ישראל מצוינים שם. מה הכוונה מצוינים? שמרו על זהותם. נתגלים במידותיהם הישרות ובדעותיהם הטהורות מהעם אשר ישבו בקרבו. והיא שעמדה ליהדות לעמוד על כן ובסיס נאמן. והתקווה הנעימה השתולה על מעיין לא אכזב, הלא היא הבטחת השם לאברהם עלתה כפורחת. כלומר, מה היא שעמדה לאבותינו ולנו, ואנחנו עוד נחזור לזה? נכון, הברית, אבל זה שהיינו במצרים ויכולנו לשמור על הזהות הייחודית שלנו, היו מצוינים שם, זה מה ששימר אותנו בסוף שלא נובד. אבל אם היינו במקום שבו לא היינו יכולים לשמור את הייחוד שלנו, או שהיינו בסופו של דבר מתבוללים בתוכם, לא היה נשאר מישראל שריד ופליט. כבר אתם מתחילים לראות את הניצנים של הפרשנות של הנציב. כל מקום וכל תקופה בהיסטוריה היהודית, שהיהודים לאט לאט הלכו ואיבדו מסיבה כלשהי את הזהות שלהם, מיד הגיעה סכנת השמדה. מיד הגיעה סכנת השמדה, או זמן לא גדול אחר כך. תראו. ועל פי דברינו אלה מדויק גם כן הלשון ארמי עובד. לשון הווה. לא ארמי מאבד או עבד אבי. ארמי עובד אבי, לשון הווה, כבר ידוע דגם הקל, טוב, זה הוא מאיר כאן הערה לשונית, דמשמעו שרצונו היה להאביד ולעקור מעט מעט. כאשר בכלל יורה כל בינוני, זאת אומרת בהווה, על פעולה נמשכת בעניינה. שלא יישאר זיכרון אבינו יעקב. הלא היא אמונתנו התאורה והנאמנה. בסדר? אז זה המהלך שבו פותח הנציב. אנחנו גלינו למצרים, כי יש גלויות שאם היינו נמצאים בתוכם, היינו מאבדים לגמרי את כל הזהות שלנו. ואל תקשה על פרשה זו גופה. אומר, אל תקשה על פרשה זו גופה, איך כתוב ארמי עובד אבי, שהוא היהדות. והלא בסיפור יעקב עם לבן, לא נזכר מאומה מכך שללבן הייתה בליבו איזו טינה אל אמונת יעקב. לכאורה קושיה מתבקשת. לא ראינו שלבן אבינו, לבן, אמרתי לבן אבינו, יעקב אבינו, הייתה איזה בעיה ללבן עם האמונה של יעקב. לא ראינו דבר כזה. אבל בדיוק לשון לבן, שאמר ליעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. ואלוהי אביכם, הוא מספר שהוא נקרא אליו בלילה, בחלום, אמר לו, לא לגעת ביעקב. למדנו מה שהיה בלבבו. זאת אומרת, מעצם זה שלבן אמר לי יעקב, שאני רציתי להרע לכם, אבל אלוקים לא נתן לי, שהרי אמר בלשון רבים, ולמי ביקש אפוא לעשות רע, והלו הבנות בנותיו, והבנים בניו, ולא היה לו לומר אלא לעשות אימך רע, ואלוהי אביך. אלא הכוונה של אימכם היא לכל האנשים, אחרי יעקב, שכבר לימדם יעקב את תורת היהדות, ואשר על זה אמר יעקב, שים כה נגד אחי. ועליהם אמר לבן שביקש לעשות איתם רע, להרוג את כולם. אם כי לא עשו לו מאומה, אך הוא בחפצו לשפוך את חמתו על היהדות, לא מצא לו דרך אחרת כי אם לעקור את הכל. כאן חשוב לי להזכיר נקודה מאוד מאוד מעניינת, שבאמת יעקב אבינו בבית לבן, זאת הגלות הראשונה. תשימו לב לדבר מאוד מעניין, שאחרי שיעקב אבינו חוזר מלבן, מה כתוב? וישב יעקב, מה? ביקש יעקב להישב בשלווה. למה יעקב אבינו ביקש להישב בשלווה? הוא חשב שהסתיימה הגלות. הייתה כבר, הגלות הייתה. זאת אומרת, בגלות עם ישראל נולד, פרה ורבה, נכון? אצל לבן, בעצם כל משפחת יעקב נולדה. הוא גם יצא משם, ועבדו ועינו אותם. אז 400 שנה, איך שלא נסביר, גם אנחנו לא היינו 400 שנה. ואז, מה, זה מאוד מעניין, כמה שנים הוא היה בסך הכל בסוף בבית לבן? מה? 21. 21, נכון? מה? 27 ו-7 ואז 6. נכון, נכון, אז טוב, עם הכולל אולי. לא, כי חשבתי שזה מעניין, מעניין שאנחנו היינו במצרים 210 שנים. נכון? כאילו בגימטריה קטנה. זאת אומרת, זה 20. 20, אם אתה מקטין, מקטין, מקטין. זאת אומרת, עשרות. זה 200, 210. טוב, זה לא בדיוק. בכל אופן, מה שניסיתי לומר, זה שגם אנחנו לא היינו 400 שנה, כמו שהיינו אמורים להיות. מה שאומר, שיש כל מיני חשבונות של הגלות. אז יכול להיות שיעקב אבינו אמר, שמה, לא הייתי 400 שנה, אבל בסדר, קיצרו לי. קיצרו לי את הגלות. אז הילדים נולדו שם, עינו אותו, נכון? בלילה, בבוקר, עינו אותו, ומה עוד היה שם שמאפיין גלות? מה? בדיוק, נכון? ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יעקב אבינו יצא ברכוש גדול. זה מסביר גם למה הוא צריך להישאר עוד 6 שנים, בשביל שהרכוש שלו יתרבה. כי יעקב אבינו אולי הבין, חבר'ה, זה הגלות פה עכשיו, אני צריך לצאת מפה, וזהו, גמרנו. ביקש יעקב אבינו להישאר בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אנחנו לא נכנסים פה לעומק העניין, אבל מה שברור זה שהגלות של יעקב אבינו אצל לבן היא מסמלת משהו. ולבן הוא כאילו הארכיטיפ, הוא האב טיפוס של הרצון להשמיד את היהודים בפעם הראשונה. וזה מאוד מעניין שזה משפוחה. זאת אומרת, המשפחה שלך מנסה להשמיד אותך. נמשיך. ועליהם אמר לבן שביקש לעשות איתם רע, להרוג את כולם, טוב, זה סיימנו את הפסקה הזו. כי אומנם, לאיש עובד גילולים, המלא מרמה ותוך כלבן הארמי, היה נקה לו למצוא ביהדות את כל אלה המחשבות הלא תיאורות, אשר חשב על אודות אבינו יעקב. א', יעקב גנב את אלוהיו. ולמה? והלא יודע היה לבן שהוא לא ייקחנו למען עבוד אותו. אלא שהיה את לבבו לומר שיעקב גנבו למטרה אחרת, כדי לבזות את אלוהיו, שהוא אבון פלילי, ומי השם בזה אם לא היהדות. עכשיו תראו, הניתוח של הנציב הוא מרתק, כי מה בעצם הוא אומר? אל תסתכלו על הסיפור באופן פשוט. הנציב מעמיק להבין מה השורשים שהביאו את לבן לשנאה התהומית שלו. אתם זוכרים מה שהזכרנו גם? הזכרנו גם בשמו של הרב אשכנזי, מניטו, הזכרנו שמניטו הסביר בצורה מאוד דומה לאיך שהנציב מסביר פה, מה הכוונה שהנוצרים מאשימים אותנו ברצח האל. אז מניטו טען שזה מה שנקרא בלשון חזל גלות השכינה. מה זה גלות השכינה? בגלל שעם ישראל חטא, אז הגלות, השכינה גולה ממקומה. נכון? כי היא עוברת עם עם ישראל. אז הגויים חווים את זה כרצח האל, את הגלות. למה? כי הנוכחות של האל היא לא קיימת, בגלל היהודים. כלומר, הם בחושים מסוימים מרגישים, כאילו אתם אלה שהרגתם את אלוהים, כי אתם גרמתם לכך שהשכינה הסתלקה מהעולם. אז זה לא אומר שזה מצדיק את מה שהם עשו, זה רק ניסיון לתת פרשנות, מה זה רצח האל, זה דבר מוזר מאוד, כמובן. אז הרעיון הראשון של הנציב, מה זה שיעקב אבינו גונב את האלוהים? לגנוב את אלוהים זה אומר שהיהדות מאיימת על האמונות הבסיסיות של הגויים. אתם מזלזלים בעצם במה שאנחנו מאמינים. אין אתם ואנחנו יכולים לדור בכפיפה אחת, כי האמונה שלכם שמה לעל את האמונה שלנו. הופך את האמונה שלנו לכלום, לא שווה שום דבר. אתם מלגלגים עלינו, אתם צוחקים עלינו. במובן הזה אפשר להסביר ככה גם את המדרש שאברהם אבינו שובר את האלילים, מנפץ את הפסלים. זה לא בהכרח שהוא לקח מקל באמת ושבר פסלים, אלא שהאמונה באל אחד באופן אוטומטי ממילא היא שוברת את כל הפסלים. כי אם יש אל אחד, זה אומר שאין שום כוח אחד עצמאי. זאת הכוונה. אז כן. כן, 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 נכון, נכון.
זה לא, אוקיי, אבל יש להם קייס.
נכון, אני חושב שבאמת הטענה כאילו מה שאנחנו עושים הוא לא זלזול, היא לא נכונה. אבל אתה יכול להבין את הזלזול כביטול מוחלט, אתה יכול להבין את הביטול כסוג של העלאה. אני אסביר את הרעיון הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בחסידות רווח הביטוי ביטול היש. כל מי שלמד חסידות פעם, הוא מכיר את הביטוי ביטול היש. מה זה ביטול היש בעצם? אותו ביטוי יכול להישמע בכמה מובנים. ביטול היש יכול להישמע כאילו כל היש הזה הוא שום דבר. אנחנו צריכים לבטל אותו בשביל שהנוכחות האלוקית תהיה בעולם. דבר דומה מאוד אנחנו שומעים באסלאם. נכון? התפיסה המוסלמית היא שאלוהים צריך להיות החזק והשולט. מה זה אומר שהוא חזק ושולט? זה צריך, עושים את זה על ידי הכנעת האדם. אין דבר כזה שהאדם יהיה חזק באמונה של האסלאם. כי זה או שאלוהים חזק או שאתה חזק. אם אתה חזק, אז אלוהים קטן. לכן, אלוהים חזק, זה אומר שהוא מכניע את כל מי שנמצא תחתיו. כלומר, המושג ביטול היש יכול באמונה מסוימת להישמע כמו מחיקה של כל מה שקיים, חוץ מהאמונה. בדומה לזה, התפיסה של הדת הנוצרית, את הגוף, זו תפיסה מאוד שלילית, עוינת. הגוף זה מקור כל החטאים. יותר מזה, העולם הזה הוא מקור כל החטאים. למה? מאיפה מגיעה התפיסה הזאת? צריך לומר שגם הנצרות בעצם ספגה את הרעיון הזה מתוך המושג של ביטול היש. זה לא שהם למדו חסידות, אבל כל הרעיון הזה שהיחס לעולם הזה הוא שלילי, כי היחס לעולם הזה הוא צריך להיות, הוא ביחס לאל, אנחנו צריכים להיות מחוברים לאל, כלומר לשמיים. הארץ היא ההפך מהשמיים, אז היא רעה. אז אנחנו רואים את שתי הדתות הגדולות, שהתפיסה הבסיסית שלהם, זה שזה משחק סכום אפס. אם אלוהים שולט, או אם הדת שולטת, אז העולם הזה הוא אפס. אחד או אפס. והאמונה היהודית אומרת, העולם הזה הוא לא רע, העולם הזה הוא כלי, הוא כלי להופעת רצון הבורא. כן, או להעלות את החומר, להגביע אותו, להרים אותו. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה, אתה צריך שתהיה לך אמונה שתואמת את הרעיון הזה. זאת אומרת, שני אנשים יכולים להגיד ביטול היש, ואצל אחד זה יהיה שנאת הגוף, מחיקת הגוף, שנאת העולם הזה, ריחוק מהעולם הזה, ושבן אדם אחד זה אומר, ביטול היש, הכוונה שהיש כשלעצמו הוא לא כלום, הוא כלי. שני אנשים, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, אפשר שזה יהפוך להיות לכלי או כליה. זה כמעט אותה מילים. כליה זה מחיקה. כלי זה אומר שהוא הופך להיות מכיל ברכה. האם הגוף הוא דבר רע? לא. אם הוא כלי. כלי לרצון עליון. אבל אם הוא לא כלי, הוא חס וחלילה יכול להיגזר עליו, יכולה להיגזר עליו כליה. עכשיו, הרעיון הזה הוא רעיון כל כך יסודי, למה? בגלל שזה בעצם התפקיד של היהודים בעולם. התפקיד של היהודים בעולם זה להעביר את הרעיון הזה, לראות שאפשר לחיות ככה. תבינו איזה נזק נורא בעצם מתרחש, כש עם ישראל גלה מארצו. מה קרה? בעצם שתי הדתות הגדולות עלו בעולם. אז מצד אחד, הם קידמו את זה שהעולם יותר מכיר במשיח, כמו שרמב״ם כותב, וגם רבי יהודה לוי כותב. אבל מה החיסרון שיש בזה? שהם לגמרי הפכו את כל המושג של האמונה באלוהים לקריקטורה. שלהאמין באלוהים זה אומר שאתה שונא את הגוף, אתה שונא את העולם, אתה שונא את ה... זה שנאה בלתי מודעת אפילו. מה זה? זה אותו דבר, זה אותו דבר. נכון, אצל ההודים זה מאוד מעניין, בעצם, עכשיו זה מאוד מעניין כי זה חודר לעולם המערבי, הרעיונות ההודים והסינים הם חודרים לעולם המערבי בכל מיני דרכים, כבר המון שנים. אז לדוגמה, יש המון ספרים לעזרה עצמית שמדברים על זה שכל הרע זה הרצונות של האדם. כלומר, אם האדם לא ירצה, אז הוא יהיה שלם. כלומר, כל הבעיה של האדם זה הרצונות שלו. עכשיו, האם זה נכון שהרצונות של האדם הם רע? כאילו כל רצון, תראו, יש, זהו, אז יש מושג שנקרא השוויית הרצון. זה מושג בסיסי שנמצא בהרבה מאוד ספרים. גם בחובות הלבבות זה מופיע בעוד הרבה מקומות. מה זה השוויית הרצון? שהאדם מגיע למצב של חיבור כל כך עמוק לרצון הבורא, שלא משנה אם יקרה לו טוב או יקרה לו רע, מבחינתו זה היינו הך. זה בבחינת עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. בדיוק. זאת אומרת, אם אתה גורם לי להרוויח מיליונים, אני שמח, כי אתה נתת לי. אם אתה לא נותן לי להרוויח ולהפסיד, אני גם איתך, כי אני יודע שאתה פה בסיפור, זה לא אני.
הנקודה הזאת זה מעניין. לפי דעתי, מבחינה רעיונית אנחנו עכשיו הכי קרובים להודי, רחמנא ליצלן, למרות שהם זה, כי יש להם, אתה יודע, בעוד אותה,
לא זכיתי. חס וחלילה, אבל זה לא דומה, העולם היהודי לוקח ברצינות את העולם הזה. כן. בני הפילגשים, בני הפילגשים.
כן, המתנות האלה זו אותה התנחקות. דרך אגב, הודי יהודי, יהודי.
כן. טוב, לגבי ההודים אנחנו זה, אבל מי שלא מכיר, יש ספר שכתב עזריאל קרליבך. הוא היה עורך הראשון של מעריב. הוא בוגר ישיבת מרכז הרב. ספר שנקרא הודו. זה יצא בשנות ה-50 בארץ. זה היה ספר שפעם כולם קראו. אני קראתי את זה יותר מאוחר, אבל מאוד מומלץ לקרוא. בעצם עזריאל קרליבך היה, שוב, הוא היה בוגר ישיבת מרכז הרב, רב מוסמך, הוא היה עורך הראשון של מעריב, הוא כתב את אחד ההספדים הכי מדהימים על הרב קוק. יש כאלה שטוענים שכל מי שכתב עליו את ההספדים, לא קלה לעומק של האישיות כמו הרב עזריאל קרליבך. הוא לא היה רב, הוא היה עורך עיתון, והוגה דעות. הוא נסע למסע של, אני לא זוכר כמה זמן, בהודו, וחזר עם רשמים, והוא עושה שם השוואות בין העולם המערבי לעולם של הודו, בין התפיסות השונות, וזה מרתק, ממש. אז כדאי לראות את ה... זה עדיין לא נס ליחו של הספר הזה. יש את הספר הזה... אחד מהדברים, לדוגמה, שהוא מדבר על זה שהאדם המערבי שואל... מה לעשות, אני חושב, אני מקווה שאני לא טועה, ראיתי את זה לפני הרבה שנים. האדם המערבי שואל מה לעשות, וההודי שואל מה להיות. זאת אומרת, מה? כן. זה כמו doing ו-being, בסדר? זה היום כבר, זה חדר לגמרי לתוך העולם של ה-new age. אבל זה מה לעשות, האדם המערבי שואל, והאדם ההודי שואל מה להיות. מה, זה לכן, זה לא משנה מה אתה עושה, אלא מה המהות שלך. אז זה ברור לגמרי שבסופו של דבר בעצם יש פה סוג של ניצוצות, שכל חלק בתוך המציאות הוא לקח משהו מתוך השלם הזה, שהיהדות הייתה המצב השלם, אבל ההודים בסופו של דבר הם עובדי אלילים, צריך לזכור. זאת אומרת, יש שם המון המון אלילים, זה ממש עובדי אלילים פאר אקסלנס, הם עובדים לצלמים. טוב, אז הזמן שלנו נגמר, אנחנו התחלנו את הסוגיה, בעצם נגענו בנקודה הראשונה. אם צריך לסכם פה את הנקודה הראשונה, זה קצת קשה, נגענו בכמה נקודות. הנציב בעצם פותח את הסוגיה של האנטישמיות מהסיפור של יעקב ולבן. וטוען שבעצם בארם הייתה אמורה להיות הגלות הראשונה, שהייתה חס וחלילה מביאה כליה על העם היהודי. ההתנגדות ליהדות היא בשני דברים. אחד זה ההצלחה החומרית, הדבר שני זה ההתנגדות לרעיון היהודי. ובעצם הצד החומרי הוא רק מעטה, רק כיסוי לסיפור של השנאה לרעיון היהודי. והתחלנו לראות שהדבר הראשון שלבן כעס עליו, זה שיעקב גנב לו את הפסלים, את הטרפים. הרעיון של גניבת הטרפים זה הרעיון שהיהדות בעצם גונבת כביכול לאומות העולם את האמונות שלהם. והדבר הזה גורם לכעס. אנחנו מכירים את זה כמו שהזכרנו כבר, ש... זה אותו רעיון. אגב, מי ששומע את מוטי קידר, מוטי קידר טוען בכל השיחות שלו, שכל מה שהמוסלמים, הפלסטינאים זה עם מומצא. אין עם כזה. גם הסיפור של הר הבית הוא אומר זה מומצא. כי הוא אמר זה לא המקום הקדוש מבחינתם. אז למה כל הסיפור הזה? זה הכל פוליטי. הכל זה לערער על השייכות שלנו למקום. כלומר, פלסטינאים אין עם כזה. אז למה בעצם יש עם פלסטיני? לערער על זה שאנחנו באנו לפה. אנחנו העם שהיה פה לפניכם. הר הבית, למה? שתדעו שאנחנו היינו פה לפניכם גם בהר הבית. בסדר? הכל פיקציה. פיקציה, ממש. אבל הפיקציה הזו באה לברר את השייכות שלנו. למה אנחנו פה? על זאת ועוד בפעם הבאה, חזק וברוך.